קבוצה גדולה ומכובדת, ברוך השם. אתם מתוך כמה מאות שלומדים בארץ. יש צובה רגיל, ברוך השם. יש כמה אלפים בצובה רגיל. אבל צובה רואה רוחני זה עוד מדרגה, כמדומני שאם יש הרבה פרטים שלא נרחיב בהם כרגע בדיני תלמוד תורה, אז צובה רואה רוחני זה עוד מדרגה בתלמוד תורה. ולמה? כי הגמרא בקידוש שם בדף למד מדברת על משיננתם, אז הגמרא מדברת על למשל פרט אחד בדברי תורה, בתלמוד תורה שצריכים לחלק, לעולם יש אדם לשנותיו, שיש במקרא, שיש במשנה, שיש בתלמוד, מחלוקת רש"י, תוספות שם בעניין, לא נרחיב, והגמרא שם אחרי כן דורשת עוד פעם, משיננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. שאם משלך אדם, אל תגמגם את אומר לו, אלא אמור לו מיד. ויש ברמב״ם תמיהה גדולה שהלכם משנה שואל, עד כדי שהוא אומר שהרמב״ם מסברה דנפשי כאמר, אומר הרמב״ם שיש מצווה שאדם משלש את שנותיו, זה בתחילה תלמודו, לאחר מכן רוב תלמודו יעסוק בתלמוד, ולאחר מכן מדי פעם יחזור על תלמודו, קצת על מקרא, קצת על משנה. שואל הלכם משנה, מאיפה הרמב״ם מוציא כזה חידוש? הגמרא אומרת לעולם, ישלש. אם זה לא משלש, אז כיפשו אותו. אז אפשר להגיד שהרמב״ם סבר, כדעת רבנו תם בתוספות בקידושין, שאיך אדם באמת משלש באופן קבוע, לדי שהוא לומד תלמוד בבלי. בתלמוד בבלי זה בלול, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אפשר להסביר על פני פני יהושע בעבודה זרה, שאומר שכל העניין של לשלש, מטרתו בסופו של דבר שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. שאם שלך אדם, אז זה בדיוק העניין. בהתחלה אדם צריך לשלש כדי שהדברים יהיו מסודרים. אחרי שהוא כבר שולט בכל, הוא צריך שיהיו דברי תורה דפוסים בידו באופן מלא, וזה בדיוק ההגדרה. זה לא, השילוש זה לא המטרה, זה היחידים זה. זה האמצעי שבסוף דברי תורה יהיו מחודדים בפיו. כך אפשר לבאר את דברי הרמב״ם. והפשט הוא שיהיו דברים מחודדים, שאם משלך אדם, הצובה רואה רוחני לא בא רק כמטרה של צובה רגיל, שבעזרת השם אנשים יהיו מלאים בדעת, בחוכמה, בהלכה, אלא שאם ישאלו, יהיו יהודים לתת תשובות. לא, הרב יצחק יוסף, זה המטרה המרכזית. שאם ישאלך אדם, לכן מכוונים את זה למבחנים, לאחר מכן מבחן ברבנות הראשית, כדי שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. טוב, אבל לא ארחיב יותר על עניין של צובה רואה רוחני, אני כן קורא לאנשים להצטרף למהלך, כי זה מהלך גדול, יש פה מגיד שיעור ברוך השם רציני ביותר, רכזים נפלאים שמוסרים את נפשם על העניין, וזה עוד בניית קומה של תורה בעם ישראל, כמו שהגמרא אומרת באבטרה, קוממיות, תוליכנו קוממיות לארצנו, קומה על גבי קומה. ובתורה כך צריך להיות, ילכו מחי לאל חי. אבל ביקשו שנדבר גם קצת בענייני הלכה והגדה בענייני פורים, אז נתחיל בענייני הלכה, ואחרי זה נעבור גם בענייני הגדה. אז בעניין הלכתי, הייתי רוצה להביא איזשהו מהלך, שבקצה הוא נזכיר את החזון איש, שרוצה להרוס את המהלך, וננסה לברר האם באמת המהלך נהרס או לא. יש דין כללי של שומע כעונה. גמרא מסכת סוכה, גמרא ידועה, בדף למד חד שמה, שלומדים שיש דין של שומע כעונה. הדין הזה ששומע כעונה מופיע בכמה יחידים צבא בהלכה. אני אגיד מחלוקת ראשונים אחת, לעניות דעתי זה מחלוקת ראשונים, וננסה לברר אותה על פי עוד מקומות נוספים שיש בהם גדר של שומע כעונה. המחלוקת הזאת נמצאת בגמרא מסכת מנחות לגבי דין ספירת העומר. ספירת העומר גמרא שם דורשת, דף סמ"ו, דף סמ"ב כמדומני, גמרא אומרת, וספרתם לכם, דורשת הגמרא שתהיה ספירה לכל אחד ואחד. רש"י דורש שם על הגמרא, מפרש את הגמרא, שתהיה ספירה לכל אחד, שכל אחד יספור בעצמו. כך אומר רש"י. תוספות במקום בא לומר שהדרשה של הגמרא וספרתם לכם, שתהיה ספירה, הכוונה היא שבית דין לא סופרים. בית דין סופרים לשמיטין וליובלות. בספירת העומר בית דין לא סופרים. משמע מדברי התוספות, שבית דין לא סופרים, אלא מי סופר? ציבור. אבל אם הציבור סופר, יכולים לצאת ידי חובה מדין שומע כעונה. ולכן לעניות דעתי יש מחלוקת בין רש"י לתוספות. אליבא דרש"י, רש"י סובר שתהא ספירה לכל אחד ואחד הפשט הוא, כך הוא מבאר את הגמרא, שכל אחד יספור בעצמו, בלי דין שומע כעונה. זה המיעוט של הגמרא. אליבא דתוספות, זה לא בא למעט דין שומע כעונה, זה בא למעט ספירת בית דין. שבית דין לא סופרים כמו שמיטין מיובלות, אבל אחד מהציבור שיספור ויוציא את האחרים מדי חובתם, גם ברוך יהיה. כך נראה שם לבאר את המחלוקת. ויש על זה פרי חדש שמביא באמת ברשב"א, שתי דעות בעניין ברשב"א, לכאורה סתירה בדברי הרשב"א, גם הביאור הלכה מדבר על זה, אבל מדברי המחבר משב"א כדעת רש"י, שהחידוש בעניין ספירת העומר, שתהא ספירה לכל אחד ואחד. אם יש מחלוקת בין רש"י לתוספות, חולקים. יש חולקים עליי שיש בכלל מחלוקת בין רש"י לתוספות, לא כולם סוברים, אבל כך נראה בפשטות מדברי הראשונים שם במקום. אז כדי לבאר פה את המחלוקת, אז אני רוצה להביא מחלוקת נוספת שיש, גם עליה לעמוד. יש מחלוקת בגמרא בברכות, בדף כ"א עמוד ב', הגמרא שם דנה לגבי אחד שנמצא בתפילת 18. והוא מאריך בתפילתו, מאריכינו ימיו ושנותם, בתוך כדי התפילה שהוא מאריך בתפילתו, הגיע שליח ציבור בחזרת השץ לקדושה. והמאריך בתפילתו, מה הוא יעשה באותה שעה? רש"י אומר, יעצור, ישמע את הקדושה, יכוון את צדי חובה, ימשיך הלאה. רבי נותן במקום אומר, מה פתאום? אם הוא יעצור באמצע, הוא עושה הפסק באמצע תפילתו, מה פתאום? אלא ימשיך בתפילתו. והעולם, כותב רבי נותן, והעולם נהגו כרש"י, בלמייסה. אבל לא, לא ראוי לעשות כך, כי אם הוא יפסיק באמצע, מבחינת רבי נותן זה נחשב כהפסק. שוב פעם, מה יסוד המחלוקת בין רש"י לבין תוספות בעניין הזה, האם להפסיק או לא להפסיק? עוד דיון מעניין שיש, וזה גם נוגע קצת לעניין של פורים, זה בית הלוי נפלא ביותר, אבל אני אקדים הקדמה לבית הלוי. יש שו"ת ראשית ביקורים בסימן ד' לרבי בצלאל הכהן. הוא מספר, בסימן ד' שם, הוא היה אשכנזי, שהגיע לליבורנו לקהילה ספרדית, ספרדית, טלקית, טלקית זה עוד, זה בריאה בפני עצמה, יש ספרדים, אשכנזים ויש טלקים, גם בתפילתם וגם במנהגם. בכל אופן הוא אומר שהוא מגיע לשם, והוא כהן, הספרדים כידוע נוהגים לשאת כפיים כל יום בחוץ לארץ, אשכנזים על פי הרמ"א נושאים כפיהם בחוץ לארץ רק במוסף של יום טוב בלבד. למה? כיוון שהם לא בשמחה, הם בקרצן כלל, תמיד האשכנזים פחות בשמחה מהספרדים, באופן כללי, אבל הם בכלל, כל השנה כולה לא בשמחה בחוץ לארץ, רק במוסף של יום טוב. כי אז מכינים להם כנראה איזה אוכל, לא יודע, אוכל יום טוב, צורך אוכל ערב, אז מכינים להם משהו מיוחד, אפילו בשבת הם לא בשמחה. הם טרודים בשבת במחשבתם, לחשוב בשבת על ענייני ביזנס מותר, אז הם טרודים רק ביום טוב כנראה שיש להם רגיעה מוחלטת. רק אז הם נושאים כפיהם. דבר מעניין מאוד. הקרא, דרך אגב, ניסה פעם לחדש אצלו בקהילה את הנשיאת כפיים כל יום, ביום שהוא החליט שלמחורת תהיה נשיאת כפיים, ניסה אפוא הבית כנסת. כך מספרים. כנראה שמהרצון העניין זה לא כך. בברום שפירא זכר צדיק לברכה, כשהם הגיע לחוץ לארץ, תמיד התפלל עם ספרדים. והכהן רוצה לשאת כפיים, מה פתאום לא לשאת את כפיים. טוב, בכל אופן, אז הוא הגיע לקהילה הזאת שם, וכמובן שנושאים את כפיהם, אז רגע לפני שהוא עולה לדוכן, אז אמר לו הגבאי, כבודו יברך. כבודו יברך, כולם, כל הכהנים עולים לדוכן, כולם מברכים ביחד, מה זאת אומרת כבודו יברך? לא יודעים מה רוצים ממנו. עולים לדוכן, מתחיל השליח ציבור יברכך, הוא מחזיר לשליח ציבור יברכך. כל השאר, כל הכהנים, רק מזיזים את ידיהם וקולם לא יישמע. יודעים ככה, 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 היחיד שעונה לשליח ציבור, זה הרבי בצלאל הכהן. לא הבין מה הולך פה. טוב, גמר את הנשיאות כפיים, ביקשו ממנו להגיד את דבר תורה, הגיע בכל אופן, אז הוא אומר, תשמעו, תכנתי להגיד משהו אחד, כך הוא מספר, אבל אני אגיד לכם, חידוש גדול שלא התחדש לי. מה החידוש? יש משנה במסכת מגילה. משנה במסכת מגילה אומרת, המפטיר בנביא, הוא פורס על שמה, הוא עולה לתוכה, והוא נושא את כפיו. כולם שואלים שם מקום, רבי עקיבא במקום גם שואל, מה זאת אומרת? אחד שזוכה להיות שליח ציבור, הוא פורס על שמה, הוא מפטיר גם בנביא, נותנים לו גם שכוח, תשמע, היית מוכן להיות שליח ציבור, לסבול את הציבור, הציבור סובל אותך, נו, נותן לך גם, הוא נושא את כפיו, שואל רבי עקיבא, כל כהן, באשר הוא כהן, נושא את כפיו, כהן שלא עולה לדוכן, הוא נותן שלוש מצוות עשה, אז מה הפשט? הוא נושא את כפיו. אומר, עכשיו הבנתי פשט. דרך אגב, עקיבא נשאר בצריך עיון גדול על המשנה, באמת משנה תמוהה, הרבה התקשו על המשנה. רבי עקיבא נשאר בצריך עיון, פעם הגיע מישהו לרב אליושיב, וביקש ממנו הסכמה לספר. שואל אותו הרב אליושיב, מה תוכן הספר? אומר, איפה שרבי עקיבא נשאר בצריך עיון, תירצתי אותו. תירצתי אותו. אומר לו הרב אליושיב, תשמע, אתה גאון עצום, רבי עקיבא נשאר בצריך עיון. אומר, נגיד לרב את האמת, רק בשני מקומות לא הצלחתי לתרץ. אומר לו הרב אליושיב, זה שני המקומות שהבנת אותו באמת, כל השאר לא הבנת לו. אם רבי עקיבא נשאר בצריך עיון, נשאר בצריך עיון. אבל נחזור לענייננו. אז רבי בצלאל הכהן אומר, כשירדתי ודיברתי איתם, אמרתם, שמו, הבנתי פשט במשנה. עכשיו הבנתי, מה זה הוא נושא את כפיו? כולם עולים לדוכן, כולם זזים בידיהם, כמובן. הפשט הוא שהוא נושא את כפיו, הכוונה היא, הוא היחיד שעונה לשליח ציבור. אור הוא עיניהם של ישראל. בית הלוי כותב בדרשות שלו, יש דרשות בית הלוי, לא פשוט, בדרשות. אז הוא שומע כותב, וראיתי לחכם אחד, כיוון שהוא עבר מקהילה אשכנזית לספרדית, הוא כבר לא רב, אלא חכם. וראיתי לחכם אחד, שכתב שהוא הבין פשט בדברי המשנה. ובית הלוי כותב, באמת, משנה הזאת באמת תמוהה, והיינו שמחים כמוצא שלל רב למצוא פשט במשנה. מה הוא ביאר? שהפשט במשנה הוא נושא הקמם, שאחד עונה לשליח ציבור וכל השאר שותקים ויוצאים מדין, מה? מדין שומע כהנה. איך כל הכהנים האחרים הם צריכים לברך, כל דבר חוי בני ישראל אמור להם. הם יוצאים מדי חובה, מדין שומע כהנה. אומר רבי תלוי, לא ייתכן שזה הפשט של המשנה. ושוב פעם עד הקושי לדוכתא, למה? הוא מחדש חידוש. אומר, דין שומע כהנה, אומר רבי תלוי, יוצאים מדי חובה רק במידה והאדם צריך להגיד משהו בשפתותיו, ואין דין של צורת אמירה, רק אמירה בלבד. אז אם אין צורת אמירה ורק אמירה בלבד, אז יוצאים מדי חובה באשר אתה שומע ואתה עונה. אבל במקום שיש צורה של אמירה, לא יכול להיות שיצאו ידי חובה שאר הכהנים בנשיאת כפיים. למה? אומר, פה יש צורת אמירה, לא רק אמירה בלבד, כי התורה אומרת לנו, זה גמרא מסכת סוטה, פרק שמיני, אמור להם. אומרת הגמרא שצריך שהכהנים יגידו כדבר איש אל רעהו. צריכים ממש יהיו מדברים אחד. אם כדבר איש אל רעהו, זאת אומרת, צריך להגיד בכל רם, אם היה רק דין אמירה בלבד, אומר רבי תלוי, אז היו אומרים בשקט, לא, אמר בשקט, בדיעבד, רוב הדברים שצריכים להגיד, צריכים להגיד אותם לכתחילה בכל רם, אבל אם אמרת אותם בשקט, בדיעבד, יצאת ידי חובה. אומר רבי תלוי, כהנים שאומרים את ברכותיהם בשקט, לא יוצאים ידי חובה, כי צריך לדבר כדבר איש אל רעהו. ממילא כיוון שפה יש אופן אמירה, ולא רק אמירה באלמה, לא יכול להיות ששאר הכהנים יצאו ידי חובה מדין שומע כהנה, וממילא לא יכול להיות שזה הפשט של המשנה, שיהיה אחד עונה לשליח ציבור, והשאר יוצאים מדי חובה בדין שמיע ששומע כהונה, ממילא הפשט של המשנה הוא לא פשט, ועד רק כושר לדוכתה, שכוח. ככה בית הלוי דוחה שוט ראשית ביקורים. במאמר המוסגר, הרוגוצ'ובר, שראה את הבית הלוי הזה, הוא קפץ עליו כמוצא של על רב, והוא אמר דבר נפלא ביותר. מה אמר הרוגוצ'ובר? הזכרתי אותו שבוע בצובה, רואה רוחני. רק הזכרתי אותו, כי יש מחלוקת, אנחנו לומדים תרת המשפחה. פה אבלות כבר, נכון? כן, אז אתה נשפחה, ורק הבאתי להם דיון לגבי העניין של נייר, האם נייר מקבל תומה או לא מקבל תומה. יש פתחי תשובה, נודע ביהודה, סובר שכן, אחת המסופר חולק עליו, כותב שם, המחלוקת היא איך עושים נייר, בזמנם היו עושים את זה מספרטוטים. אז ממנה עושים את זה מספרטוטים, והזיין עשה מהסבים מספרטוטים, שהם היו מקבלים תומה, ואחרי זה שיש נייר, האם גם זה ממשיך לקבל תומה, כן או לא. הנודע ביהודה אומר שכן, והחתם סופר כותב שלא, כיוון שכבר איבד צורתו וכו'. אז אמרתי להם תוך כדי השיעור שנזכרתי שעושים את זה מספרטוטים, שפעם הגיע איזה, רק נזכרתי בזה, הגיע איזה יהודי לרוגוצ'ובר, וביקש ממנו הסכמה לספר. זה ספר פשוט, לא משהו מיוחד, הרוגוצ'ובר לוקח את הספר, וכזה גר, פילפלואים. הציבור לא הבין מה פילפלואים, ספר די פשוט. רק כשהוא יצא, שאלו אותו, רוגוצ'ובר, מה, אתה כזה גאון, באמת גאון עולם. 5 דקות היה עובר על כל השס, מה אתה כל כך מתפעל? הוא אומר, אני אגיד לכם, איך עושים ניירות? לוקחים סמרטוטים, הופכים את זה לנייר, הוא אומר, זה פלא, אבל להפוך את הנייר עוד פעם לסמרטוט, זה פילפלואים, הוא אמר. לכן הזכרתי בזה. אז אני חוזר חזרה לרוגוצ'ובר. הרוגוצ'ובר שראה את הבית הלוי, אז הוא אומר, המצאתי על זה כמוצא של הלרם, מה כן? הוא אומר, עכשיו הבנתי פשט. מנהג ישראל, שמקראת המגילה, קוראים את המגילה, שומעים, בפסוקי גאולה, רוב, נדמה לי שרוב עמך בית ישראל אומרים את זה בקול רם. כדי לעורר את הגאולה, יש אור החיים שאומר, צריך לעורר את הגאולה מלמטה, בהתערות הזה לטעתה. אז כל פסוק של גאולה, גם מיד. שואל רוגוצ'ובר, אבל מה מנהג ישראל, מה מקור מנהג ישראל? שאת 500 בני אמה, כתוב שם, ואת 500 איש, ואת 10 בני אמן, כולם אומרים בקול רם. זה לא פסוקי גאולה, זה לא פסוקי, אולי בני שהרגו אותם, אבל זה כל אחד אומר בעצמו. אומר, אני אגיד לכם. רוגוצ'ובר, כיוון שבית הלוי חידש, שבאופן שיש לא רק דין אמירה, אלא צורת אמירה, בזה כבר אין דין שומע כעונה. אז הציבור כולו יצא ידי חובה בכל הפסוקים דין שומע כעונה. אבל בעניין עשרת בני אמן, יש מנהג לקרוא אותם בנשימה אחת. לא מעכב כמובן, לא מעכב, מי שהורג אותם בכמה חלקים, העיקר שזה זה יוצאים ידי חובה, אבל כיוון שזה נשמע אחת. אז אומר, יש דין שומע כעונה, אין לו שם כעונה. וכיוון שיש פה אופן האמירה להגיד בנשימה אחת, אז מן הראוי שכל אחד יגיד את כל עשרת בני אמן בנשימה אחת. מבצע מקור למנהג, שכוח. עכשיו, אם ככה, אז מה המחלוקת באמת בין רש"י לתוספות, כמו שאמרתי במנחות? מה המחלוקת בין רש"י לתוספות בברכות? מחלוקת בין בית הלוי לבין הראשית ביקורים. אז מבארים שהמחלוקת היא איך לתפוס את דין שומע כעונה. האם דין שומע כעונה, הפשט הוא, שמה שהוא עושה, זה מתייחס אליי, לא עשיתי שום דבר, אבל כל החבילה שמי שאני יוצא ממנו ידי חובה, אם אני מכוון לצאת ידי חובה, אני מכוון להוציא, אז ממנו אני יוצא כל מה שהוא עושה על כל המשתמע, או לא. דין שומע כעונה, זה כמו שאומרים, שומע, הוא כאילו כעונה, עונה ממש בסבטותיו. הוא כאילו מוציא את הדברים בפיו. זה הוורד של דין שומע כעונה. על פי זה, בחקירה הזאת אפשר להבין את הכל. לפי רשי, מה הוא מבין? רשי מבין ששומע כעונה, באופן הפשוט, זה שאדם, כל מה שהוא אומר זה מתייחס אליי. מתייחס אליי. אומר רשי, נכון? בדרך כלל יוצאים מדי חובה מדין שומע כעונה. באה התורה בדין ספירת העומר ואומרת, לא, שם אל תצא ידי חובה מה שמתייחס אליך, אלא הוספרתם לכם, שתהא ספירה לכל אחד אחד, רשי אומר שכל אחד יאמר בעצמו. מצוין. בנותם סובר אחרת. בנותם סובר ששומע כעונה, זה כאילו מוציא בספרותם ממש, תכף אני אוכיח את זה. אם זה כך, אז מה הבעיה גם מספירת העומר לצאת ידי חובה מדין שומע כעונה? אז מה בא הפסוק למעט, אומר רבנותם, בא למעט ספירה של בית דין. בית דין שסופרים לשמיטים ולעוולות, בספירת העומר שלא יספרו, אבל ציבור כציבור שרוצה לספור ולצאת ידי חובה מדין שומע כעונה, גם ברוכים יהיו. למה זה נראה שזה דעת הרבנותם? כי הרבנותם לשיטתו. בואו עכשיו נלך למחלוקת בין רש"י לתוספות, בגמרא במסכת ברכות. רש"י אומר, אם אתה שומע שליח ציבור, שאומר קדושה, אומר רש"י, מה תעשה? תפסיק, תשמע, תצא ידי חובה. כי רש"י לעניות דעתי, לעניות דעתי, לא יודע אם כולם שומעים, רש"י לשיטתו. רש"י אומר, כיוון ששדין שומע כעונה זה מתייחס, מצוין, תפסיק באמצע 18 שלך, תשמע את השליח ציבור, ירשמו לך בשמיים עוד וי על קדושה שאמרת, כל אחד צריך להגיד בכל יום כמה אמינים, כמה קדושות וכמה קדישים, מצוין, ירשמו לך את זה בשמיים, כי זה מתייחס אליך. אבל שיטת רבנותם לשיטתו, מגמרא במנחות, שמה פשט שומע כעונה, כאילו אתה מוציא את זה איך? בסבטותיך, אין בסבטותיך, אומר רבנותם, איך אתה באמצע שמע קולנו, אומר פתאום, קדוש, 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 וברוך השם קוראים אותו, זה הפסיק. לכן אומר רבנותם לשיטתי, אל תפסיק באמצע, אלא מה תעשה? תמשיך הלאה, מצוין. זה לעניות דעתי גם המחלוקת בין הראשית ביקורים לבין בית הלוי. ראשית ביקורים אומר כדעת רש"י, דין שומע כעונה זה מתייחס אליך. אז אם הוא אומר בקול רם, כביכול כל הכהנים שנמצאים באותו מעמד אומרים בקול רם. בית הלוי אומר לא, אני סובר ששומע כעונה זה כאילו אומר את זה איך? בלחש. וכהן שאומר בקעת כהנים בלחש, כיוון שיש לא רק דין אמירה אלא צורת אמירה, צורה שהוא אומר את זה בלחש לא יוצא ידי חובה. ולכן סובר הבית הלוי, לא ייתכן שיצאו שאר הכהנים ידי חובתם, כי כאילו הם מוציאים איך בסבטותיהם שלהם בלחש, ויש אופן האמירה, ולכן לא יוצאים ידי חובה. עד כאן נראה לכאורה ביור המחלוקת, כמו שאמרתי, מנחות ברכות במחלוקת האחרונים. אלא מאי? יש חזון איש שהוא הורס את כל העסק. אני צריך לדעת איך לבאר את החזון איש. חזון איש דווקא בהלכות מגילה, הוא מביא בהבלעה שיש חקיר, הוא לא מביא את החקירה כמו שהסברתי, האם זה מתייחס או שכאילו הוצאת את זה במשפטיך. אומר, אבל יש כאלה שרוצים להגיד שכביכול יש צד לומר בדין שומע כעונה, כאילו מוציא את זה איך בסבטותיו. דעת רבנותם כמו שאמרנו. אומר החזון איש, דעה הזאת לא יכולה בכלל ללכת. ולמה? זאת אומרת, לפי החזון איש הוא יישאר רק בשיטת רש"י. למה? רוב הציבור בקריאת המגילה אין לו מגילה כשרה. איך הם יוצאים ידי חובה מדין שומע כעונה? אם זה מדין שומע כעונה, וההסבר על איבא דרבנותם כאילו מוציא בשפתותיו, יוצא שהוא קורא את המגילה על פה. וקראה על פה, לא יצא. לפחות אם הוא קרא יותר מחציה, על פה, לא יצא. אז לא ייתכן הצד הזה. זאת אומרת ככה, לפי החזון איש צריך להסביר בשומע כעונה רק צד אחד בלבד, שזה מה? מתייחס. אם זה מתייחס, זה מצוין. אם השליח ציבור קורא במגילה כשרה, כל מי ששומע ממנו, כביכול שומע מאיפה, מי? מגילה כשרה, הכל טוב ויפה. הצד שרצינו לומר ברבנותם, שההגדרה של שומע כעונה מה זה, כאילו מוציא את זה בסבטותיו, זה לא הולך, אומר החזון איש, אחרת קרא על פה. טוב, רק דבר אחד יהיה לחזון איש, אז איך הוא יסביר את המחלוקת בין רש"י לבין רבנותם, בתוספות בברכות, שרבנותם אומר לא יפסיק באמצע התפילה, אחרי זה נחשב גדר של מה של הפסק? זה צריך להסביר פה פשט, אני משאיר את זה קצת בצריך עיון, אבל החזון איש, צד אחד בחקירה, בקריאת המגילה הוא לא מוכן לקבל. טוב, זה בעניין העניין ההלכתי. ניתן כמה דקות גם בעניין ההגדה, בקשור בהלכה ובהגדה. אם יש לציבור כוח, אז נגיד כמה נקודות בהגדה. התחלנו? טוב. אני כבר עומד לגמור. יש דבר מעניין מאוד בגמרא, מסכת מגילה, אני רוצה להעביר פה פשט. גמרא במגילה אומרת שיש סתירה, גמרא בדף זין שם, באגדתא של מגילת אסתר, יש שאלה בכתוב. איש יהודי הבשן הבירה ושמו מרדכי בן יריב בן שמי בן קיש, איש ימיני. שואלת הגמרא, את פותרת את הסתר. בצד אחד כתוב איש יהודי, על מה מיהודה קעתי. איש ימיני, על מה מי... יכול להיות, אני אומר, שתי תירוצים. תירוץ אחד אומרת הגמרא, אביו מיהודה ואמו בבנימין. בסדר, שידוך. אדויה, גם יהודה, גם מבנימין. זה מצוין, טוב מאוד. תירוץ שני אומרת הגמרא, יש שם שלושה תירוצים. התירוץ אחד אני רוצה להתמקד עליו, אומרת הגמרא, זה התירוץ השני, אומרת הגמרא, באמת הוא מיהודה. איש יהודי הוא מיהודה. אלא, משפחות מתגרות זו בזו. מה המתגרות? אומרת משפחת יהודה, משפחת בנימין, אנא כגרים דהתייליד מרדכי, דלוקת לדוד שמעי בן גרה. הם שואלים אותי, למה באמת יש פה גם איש ימיני? או לא, אלא אנחנו היחידים זה שהוא הגיע, הוא לא איש יהודי, הכוונה היא, לא, הוא לא יהודי בעצמו, אלא באמת הוא בא מאיפה מבנימין, באמת הוא היה מבנימין, סליחה. אלא אנא כגרים דהתייליד מרדכי, משפחת שבט יהודה, אומר שבט ימין, אנחנו גרם, למה? שלא הרגו דוד לשמעי בן גרה, ובזכות זה יצא מרדכי בעולם. מה הפשט פה? מה העניין של האנה כגרים דיטלית מרדכי? דבר מעניין הוא שבפורים, בניגוד לחנוכה, ששניהם דין דרבנן, בחנוכה לא צריך לעשות שום דבר מיוחד, נער איש וביתו, הדלקת הנער, נגמר העניין. בפורים לא, יש עניין של כלל ישראל, שנכנס את כל היהודים, ממילא גם כל העניין של משלוח מנות ו... מתנות לאביונים וכולי, יש עניין של קירוב, קירוב גדול בחנוכה, בפורים. רק אגיד דבר מעניין שאמרתי היום בישיבה, מי שאל אותי היום בישיבה, שיש לו מוצא תמרים מתולעים, תמרים מתולעים. אז הוא שאל אותי אם צריך לבדוק את כולם או לא, כי מצא כמה, כמה לא, כמה כן, כמובן אם זה מוחזק באותה קופסה, אז זה כבר צריך לבדוק כל אחד ואחד. הוא אומר, תגיד, אני אצא בזה ידי עם חובת משלוח מנות, כבר מצא כמה מתולעים, לא רוצה לבזבז אותם. אז הוא אומר לי, מה דעתך?
שתי מנות.
שתי מנות. אז שאלתי יותר חמה, אמרתי לו, תשמע, שאלה יפה. אמרתי, כנראה זה תלוי בחקיר של המנות הלוי, אם הביאו אותו עשדי חמד, נזכרתם בזה, שהוא חוקר, מה המטרה של משלוח מנות? האם משלוח מנות זה כדי שיהיה לו איך תמצא לסעודת פורים, או לקרב את הלבבות? אז אמרתי לו, אם זה מדינה איך תמצא לסעודת פורים, זה לא מועיל. בפעמים שואלים, אחד אתה יודע שהוא סוכרתי, שהוא חולה סכרת השם ירחם, תביא לו עוגה מלאה זוכר, אמר לו לבריאות שיהיה לך, אתה יודע מה יהיה התוצאות, יוצא ידי חובה או לא יוצא ידי חובה, זו שאלה ש... אחד אתה יודע שהוא אוכל רק רבנות שכם, לא יודע, והוא תנתן לו לאכול, לא יודע, אתה יוצא ידי חובה, אז זה תלוי בחקירה, אם המטרה היא רק להרבות אהבה ואחווה, מה זה משנה אם הוא יאכל או לא יאכל, שלח מה אתה שתשלח, שלח לביה תשלח, תכתוב לו איזה פתק יפה עם ברכות, מה יעשה עם זה? לא משנה, הרי רוב הפעמים זה עובר לידיים הבאות, רק להחליף את הפתק. זה, אין הרבה נורא. אבל אם המטרה באמת זה לצורך יסודת פורים, אמרתי לו, כאן יש לך בעיה, אני מציע שאל תצא ידי חובה במתולעים האלה. בכל אופן, לא כזה חס ושלום, פשוט חלק מהם כן וחלק לא, הוא אמר אולי אני אתן ככה. קיצור, ואמרתי לו, זה תלוי, יש ספר שנקרא מנות הלוי, הוא חוקר את החקירה הזאת, שדחמת גם הביא אותה, ותלוי בעניין, אבל באמת מן הראוי שיהיה גם וגם. לכן טוב לא ניכנס עכשיו ללכות פורים, זה לא קשור. קיצור, יש עניין בפורים שיהיה להרבות אהבה ואחווה שלום וריהוט, בניגוד לחנוכה, שאתה מדליק נר ראשון ביתו. אין אפילו עניין לעשות סעודה בחנוכה. רק הרי מה כותב שנהגו ישראל לעשות קצת סעודות ולהגיד בהם דברי תורה, ובזה בדרך כלל ישראל מחמירים, אבל בעיקרון, מעיקר הדין, אין שום עניין. מה העניין בפורים של משלוח מנות, מטלות האביונים וכל העניין הזה? אז אולי המקור לכל העניין בעומק, הוא ההסבר של הגמרא במגילה שציינתי, שמשפחות מתגרות זו בזו, ומשפחה גדולה אומרת, אנא כגרים תליד בנימין. מה הפשט בעומק של הדבר? כדי להבין את זה, לא שאני יודע תנך, אבל זה נראה שהשפת אמת הולך במהלך הזה. היה יהודי אחד שקראו לו שמעי בן גרה. הכתוב מציין שדוד המלך הולך בתוך כדי מרד אבשלום, והוא הולך עם הבחורים, כך כתוב הפסוק. לא יודעת בדיוק את הפסוקים, אבל הוא הולך עם כל העם אשר איתו והבחורים. הבחורים, אני מבין שזה מה שנקרא אנשי ההבטחה. כל העם עם חליפות, יוצא להם פה חוט מהאוזן, זה חלק מה... לא משנה מה יש, אבל החוט עושה... זה נראה, נראה רציני. הוא הולך כמלך לכל דבר בעניין, זה מה שכתוב רוצה לציין. שלא תחשוב שדוד המלך הולך פה כאחד העם, אלא הולך עם העם, עם הבחורים אשר סביבו. הוא נראה למלך לכל דבר. יוצא שמי בן גרה הזה, מקלל את דוד המלך, הולך ומקלל, ואומר לו, צא איש הדמים, איש הבליעל. רבי נביא חיי כותב שהעולם מתחלק לשניים. יש אנשים שהם בני עלייה, ויש אנשים שהם בני בלי יעל, בלי יעל לעולם הבא. הוא אומר לו, אתה, הוא מזכיר לו גם את חטא בת שבע, גם את איש דמים, נוגע בדברים הכי רגישים דוד המלך. מנה ראוי היה שדוד המלך יגיב על תופעה כזאת, ולו מדין מוערת במלכות או בזה מלכות וכו'. זה מה שאומר לו יואב בן צוריה, אומר לו, תשמע, אדוני, דוד המלך, יש פה אחד, וזה את המלכות, לא אתה, עזוב, אתה עזוב את העניין שלך, יש כאן מלכות, נטפל לו. אומר לו, דוד המלך ליואב בן צוריה, למה אתם בני צוריה מבקשים לחמם את הגזרה? אז יהודי מקלל אותך, שואל, אז קלל אותך. וכי הוא מקלל, הקדוש ברוך הוא אמר לו קלל. אז תקבל את זה באהבה, בחיבה, במחילה, לא קרה שום דבר, בסדר, קלל. שמעי לא מבין מה קורה, איך יכול להיות שדוד המלך לא מגיב, והוא מסתובב שם מתוסכל, כתוב, הולך הלוך ומקלל, והוא מאפר באפר. אני מבין שכאילו מרוב שזה לא הולך לו, הוא מתוסכל לחלוטין. טוב, יש כתוב כמה פסוקים אחרי כן, שאותו שמעי בן גרה, יורד אל דוד המלך, הוא נמצא במחניים, הוא יורד אליו, קורא הברך. הוא אומר לו, תשמע, אתה זוכר שאני לפני כמה זמן, אני קיללתי אותך, קרא נמרצת וכו', אני מבקש את מחילתך, תסלח לי. יואב בן צוריה עומד לידו, אומר לו, מה שייך פה מחילה? הבן אדם הזה ביזה את המלכות. זה אחד כזה מורד במלכות וכו', אמר לו את כל הלכות הרב, הלכות מורד במלכות ברמב"ם, הלכות מלכים, ואומר, בוא, זה ההזדמנות שלנו. תן לי רק אישור, ואני מוריד את ראשו מעליו. אומר לו דוד המלך, עוד פעם אתם בני צרויה מחממים את הגזרה. הבן אדם מבקש מחילה. מלא, אז הוא אומר, היה מצב שבו הייתי באמצע מרד אבשלום, היה מן הראוי לפגוע. אבל עכשיו שכבר עבר המרד, ואני כבר יושב על כיסים, כל הטרגדיה הגדולה שלך, עכשיו צריך ללכת ולפרוע ממנו? נו באמת, למה צריך לעשות סתם בלגן? יהודי, מסכם, מבקש מחילה, מה לא, כתובה לך, תהיה אכזרים, מבקש מחילה, תמחל לו? טוב, אני בטוח שיואב בודק אם זה דוד המלך או שזה כפיל או משהו, כי זה לא דוד. מה, עדינו אצלי? דוד המלך, לא רק שהוא מוכן למחול לו, הוא גם נותן לו תקיעת כף. תקיעת כף, הוא אומר לו, אין לך מה לדאוג, אני לא פוגע בך. מצוין. הכל נגמר בשלום, דוד המלך מויכל, סולח, מעביר על מידותיו, הכל טוב יפה. דוד המלך. סוף חייו של דוד המלך, הוא קורא, כבר עברנו למלכים, הוא קורא לשלמה, אומר, תשמע, אתה בחור פיקח, איש חכם אתה. אני אתן לך רשימת חיסול מסודרת. אני מבקש ממך לגמור אותה בצורה יפה. אתה יודע איך לעבוד. נותן לו רשימה, זה, 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 אומר לו, החביב שבהם, שמעי בן גרה. הוא כללה לי, כללה למרצת, בהלכתי מחניים וכו'. ואני מבקש ממך, והורתה את צוותו בדם שאול, שלא ימות מיטת נשיקה, בלי דם תראה שהבן אדם לא ייקבר. שיהיה משהו כזה. וישכן דוד עם אבותיו, המשפט האחרון דוד המלך אמר עלי אדמות, הייתי חושב שהוא יגמור בזה פסוק, כל הנשמה תהיה עליה, הללויה. כל עוד פעד דוד בן ישי, יש פסוקים יפים מתהילים לגמור את החיים של דוד המלך. לא, 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 תשמע, אסור לוותר לו. והורתה את צוותו בדם שאול. וישכן דוד עם אבותיו, יקרר בי דוד שכוייך. איך מבינים פה פשט? דוד המלך באמת מחל או לא מחל? תשמעו, שפת אמת נפלא ביותר, שהוא מסביר את העניין, צריך להרכיב כמה מהם. היסוד קיבלתי ממורי ורבי הרב גולדברג זצ"ל, וחיברנו את הכל יחד. יהודה מבקש לקחת את בנימין איתו למצרים. אומר לו, יעקב, איך אתה רוצה לקחת אותו? יוסף איננו, שמעון איננו, עכשיו בנימין, עליי יהיו כולן. הפשט הפשוט נראה, אנחנו לא מסתכלים אל האבות הקדושים חלילה בגובה העיניים, אבל לכאורה נראה, שבאת יעקב, מה, איך הוא יכול, גם בלי יוסף, בלי בנימין. אנחנו לא לומדים תנ"ך בגובה העיניים. קדושה, שא עיניי להרים. יעקב אומר ליהודה, איך אתה רוצה לקחת גם את בנימין? יוסף איננו. עם ישראל בנוי על שתי כוחות. ראשי מסביר לנו את זה כל הזמן, לאורך כל ספר בראשית. זה היה עיקר השיחות. עם ישראל בנוי על כוח של גבורה ושל חסד. גבורה לבד לא יכולה להיות בעם ישראל, כי גבורה לבד יכולה להביא למצב של אכזריות, של גסות רוח, של מידות נוראיות, עד כדי ירושת גיהנם. חסד לבד גם לא יכול ללכת. כי חסד בלא גבול בסוף, בפרשת הראיות, כי חסד הוא. נתינה בלא גבול, בלי פרופורציות, אכן יש אלו דברים שיש להם ואין להם שיעור, גמרא שמה אומרת, הבית יוסף מביא את זה, אין להם שיעור בגמילות חסדים שבגוף, אבל בממון, ודאי שיש, גמרא בכתובות, אומרת לנו את השיעורים שיש, פשוט וברור. כי חסד בלי גבול גם יכול להביא לחורבן. אחרי מנחזרים וכו' וכו'. כדי שיהיו איזונים בעם ישראל, צריך גם חסד וגם גבורה. זה השפת האמת אומר כלפי האבות והאימהות. אברהם היה חסד, שרה הייתה גבורה. יצחק היה גבורה, אז רבקה הייתה חסד. יעקב, שמידת התפארת, היו צריך שתי אימהות, חסד וגבורה, רחל ולאה. אומר לו יעקב ליהודה, תראה, אם עכשיו אתה לוקח את בנימין וגם יוסף עינינו, אין את החלק של החסד, של הגבורה בעם ישראל. לאה זה חסד, רחל זה גבורה. ותגנוב רחל את הטרפים. אפשר להביא הרבה ראיות, אותו מדרש באיכה רבתי, שרחל לא מרפה מקודש הבריך, הוא אומר לה, מיני קולך, היא לא, מענה לי לכם, יש לה גבורה. רחל זו מידת גבורה, ככה זאת אומרת, מדרש שמה, באותה שעה קפצה רחל ממנו, יש לה כוח גבורה גדול. אומר לו יעקב ליהודה, תקשיב טוב, אם עכשיו אתה לוקח מפה את בנימין, ואין את מידתה של רחל בבניית האומה הישראלית בצורה של נצח, חורבן האומה. כי אי אפשר להתקיים רק על מידת עיני לאה רכות החסד, צריך גם את גבורתה של רחל ממנו. אומר לו יהודה ליעקב, אנוכי הערבנו מידי תבקשנו. אם לא אביותי ולך, אבחתי לך כל הימים. מה הערבות? כל דיני הערבות בגמרא במטרה לומדים מכאן, אבל הערבות בעומק פה, אני ערב על הנצחיות של עם ישראל. אני אדאג שבכל פעם שחלילה יהיה מצב שיהיה מחסור כביכול במידתה של רחל, היא או בניה או פני בניה, אני ערב בדבר. זה מה שאומר, וחטאתי להביא כל הימים, רע שאומר במקום כל הימים, בעולם הזה ובעולם הבא. זה עניין של נצח, זה לא פה בתוך המשפוחה, יהיה חסר את בנימין, אז מה אנחנו עושים? זה גם בעיה כמובן. אבל בראייה של אשא עיניי אל ההרים, זה עניין של כלל ישראל לדורות. אחרי קבלת הערבות שיעקב מקבל מיהודה, הוא משחרר את בנימין. ולכן גם יהודה נאבק על בנימין. הוא אומר, עבדך ערב את הנער. ואיך העלה אל אבי, אל הנצח, והנער איננו איתי. זו שאלה של קיום כלל ישראל באופן נצחי. זה ההפקות האמיתית של יהודה. הדבר הזה הולך לאורך כל הדרך. ואז מגיע, אני אתן לכם דוגמה, לאורך כל הדרך, לא אחיו, אבל זה עומד שם שאול, נלחם בגוליית, ואומר לו שם ישי, לך תיקח, לך תביא לאחריך, תביא חריצי חלב וכו' וכו', ואת ארובתם תיקח. שלוש פירושים, מה זה ארובתם תיקח? ארובתם תיקח, הסבר אחד, גט כחיתות, הגמרא בכתובות שם אומרת, גט כחיתות על ידה, מחלוקת רש"י ותוספות. את ארובתם, היו שם לוקחים ערבונות, אומר המלבים, ערבונות, הם במלחמה, זה לא כמו בצהל, שברוך השם יש לנו תחל תחזוקה, מסודר, לא תמיד הוא עובד, אבל בעיקרון, הרבונה השנייה, אבל בעיקרון, הוא אמור לעבוד, לתת הספקה לחיילים וכו' וכו'. חייל לא צריך להביא אוכל מהבית באופן עקרוני, ההפך, לוקחים לפעמים, הפוך. אבל זה, פעם זה לא היה ככה, פעם כל חייל צריך לדאוג לאוכל בעצמו. הוא מקבל צו 8, אם שלא הייתה אורזת לו אוכל, ואם לא היה נגמר, היה לוקח מהאנשים בגזרה, ונותן להם ערבונות. אז כל הערבונות שהם נתנו, תיקח. הסבר שלישי, מדרש, תלחומה. ואת ערובתם תיקח, לך תפרע את הערבות שזה כנך יהודה, שהבטיח ליעקב, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. עכשיו שאול, שהוא איש ימיני, שנמצא במצוקה, ואנחנו ערבים בדבר, לך תושיע את בני בניה של רחל, כי אנחנו ערבים בדבר. ולכן דוד עושה מה שהוא עושה כדי להציל את שאול, את כלל ישראל, באותה מבוכה שהייתה עם גוליית. עכשיו גם כאן, נחזור לעניין שלנו. רואה דוד המלך ברוח הקודש, שאמור לצאת משמעי, לפי הפשט הזה, זה השמעי, מרדכי, שיעמוד באופן ניצב מול אותו אמן, לא קרה ולא משתחווה. זה הגבורה שיש לעם ישראל. גבורת מרדכי שאנחנו לא קוראים ולא משתחווים לפני כל מיני תופעות כאלה ואחרות, זו גבורה נצחית של עם ישראל. זה דבר שכל אחד צריך אותו בצורה כזאת או אחרת. אז עומד שם מרדכי בגבורה אדירה. מצוין. אומר דוד המלך, אני יודע שאני צריך לדאוג, אני ערב כמשפחת יהודה לכלל ישראל על ידי שבט בנימין, וצריכים את מרדכי באותה שעה, כי אחרת כלל ישראל. הוא רואה שמשימי אמור לצאת דוד המלך, לא נוגע בשימי. דוד לא נוגע בשימי כדי שיצא ממנו בסוף. מרדכי, שכוח, ציבור איתי. אז זה שכתוב. איש יהודי אבשן הבירה, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש השמיני. אמור לצאת, לא נוגע. עוד פעם הוא מגיע, לא נוגע בך. לא כשהוא מקלל. לא, זה, ההפך, נותן לו הבטחה. צריכים אותו בעולם כדי לדאוג בערבות בין יהודה לבין בנימין. שמעי ממשיך לחיות, מתחתן, חשם, ילדים, נכדים, משפחה. מרדכי כבר בדרך. אם שמעי נמצא, אוקיי, אומר לי שמרמות שמה. אני לא יכולתי, היה לו חסינות כי הייתי צריך להעמיד את מרדכי. מרדכי כבר נמצא. הוא גמר את התפקיד שלו, ואתה, איש חכם, והורתה את צוותו בטעם שאול. שהוא גמר את התפקיד לדאוג בערבות שיש בין יהודה לבין בנימין, עכשיו אני חוזר לגמרה. איש יהודי אבשן הבירה. אלמה מיהודה קעתי. אלמה מבנימין קעתי. אמרה לו, נכון. הוא איש ימיני. אבל משפחות מתגרות. אומרת משפחת יהודים, אנא כגרים דהתייליד מרדכי. עכשיו זה הפשט. דלוקת לדוד לשמעי בן גרה. כיוון שהוא לא רג את שמעי בן גרה, אז נוצר מרדכי וככה בא ישועתם של ישראל. זאת אומרת שכל פורים בנוי על נקודה אחת, על העניין של הערבות. בלי הערבות הזאת, אגב זה מתקשר בצורה נפלאה, למאמר מוסגר, אם אנחנו אומרים שהגדר הזה של הערבות הוא באמת סוד הניצח של עם ישראל, ובפורים קימו וקיבלו היהודים עליהם על זרם, הגמרא בשבת פי חט, שקימו כבר מה שקיבלו מעמד, גם מעמד הר סיני היה מתוך ערבות. אמר הקדוש ברוך הוא צריך להם תורה, מי ערב בדבר? אמרו לו, אברהם צריך ויעקב, אמר להם, הם בעצמם צריכים ערבים. אמרו, כולם צריכים ערבים. אמרו, הילדים יהיו ערבים. מצוין. הילדים יהיו ערבים, אומר הקדוש ברוך הוא נותן לכם את התורה. כל חידוש התורה בפורים, שזה גדר של תורה שבעל פה, נעשה על ידי ערבות. עצם הפורים נעשה על ידי ערבות של כלל ישראל, בין חסד לבין גבורה. אגב, החסד לגבורה הזאת שם כמובן טוב מאוד. זה מה שכתוב אצל רות. תהיה האישה הבאה לביתך כרחל וכליה אשר בנו שתיהן את זה בית ישראל הנצחי. חסד וגבורה. ופורים זה הצומת של החיבור בין יהודה לבנימין, בין רחל לבין גבורה, בין חסד לגבורה ביחד. לכן כל הפורים בא תמיד לחזק עוד את העניין של הערבות, משלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודת פורים, כדי לחזק את הערבות הנצחית. ואולי זה הפשט שאומר הרמב״ם, שכל החגים עתידים להיבטל חוץ מפורים וזרם לא יעשו מזרם, כי זה סוד הנצח של עם ישראל. ונצחיות אף פעם לא ייבטל, ולכן לא יסוף מזרם. אני אסיים שאם באמת כל הערבות זה הנצח, וזה גורם לעניין של הילדים גם, אז אני חושב שמי שלומד צורבא, בטח רואה רוחני ולוקח את האחריות הידיים, וזה אני רוצה לסיים, אז זה משפיע עליו ועל בני ביתו, מספרים לכל שלומדים צורבא. פתאום רואים את האבא שלהם, לומד למבחן, באיזה גיל? מה כבר לומד למבחן? והוא בלחץ, רוצה שיהיה שקט. ואני אמרתי אצלי בצורבא, יש לי ברוך השם ציבור גדול בגבעת שמואל, אז תשמעו, אם לא תעברו את המבחן, אני אזמין את ההורים. אמרו לי, חלק מהם אמרו לי, תנסה, אני אשמח מאוד. עד הרבה. אז אני אומר, הדבר הזה גורם לערבות גדולה ולמתיקות גדולה, ואני רוצה להגיד משהו על ערבות במשקל אחר, הרי ערבות זה מתיקות, וערבות זה ערבות הדדית, ויש קשר אחד בין השני. יש שלוש ברכות שמברכים כל יום בברכות התורה. ברכה הראשונה שניתנת לנו, על דברי תורה, עסוק דברי תורה. הברכה השנייה, והערב נעשה מלכה, ברכה השישית, אשר בחר בנו. שלוש קבוצות, הברכה הראשונה זה ברכת המצוות, הברכה השנייה והערב נעשה ביקות הנהנים. הנהנים יש ערבות. אתה לומד איזה סוג יהיה. שבועיים למדתי עם החבר'ה שלי בישיבה, מהלך בזה נהנה וזה לא חסר. שבועיים, כל הראשונים בסוף, הבאתי להם איזה גריז, וואו, ראיתי את הדבש, יוצא להם, רואים את המתיקות, הוא הפך את כל העסק. מדהים. אז זה והערב נע, ערבות ומתיקות, והברכה של שבחר בנו, אז שאומר, זו ביקת השבח, שהיא המעולה שבברכות. פה יש לי אבל קושי עצום. למה חז"ל קודם כל קבעו שבברכות התורה צריך להיות גם ברכה לערבות? יש עוד מצווה קשה שקבעו עליה, והערב נא? אין. כל המצוות האחרות קשות, לא קשות, זה לא מעניין אף אחד. מברך, עובר לעשייתן ונגמר העניין. פה יש ביקת המצוות שקצתה בציוונו, וגם והערב נא, נודע ביהודה אומר, תראה מה נוסח הברכה, זה גדר המצווה. חלק מגדר המצווה של תורה זה והערב נא. אם אדם לא בא ללמוד בשמחה, במתיקות, כמו שאומר הזוהר, בחדוות הדשמטת חסר לו בעצם הלימוד. אפשר להוכיח את זה מהרבה מקומות. זה הלימוד, צריך שאדם יהיה שמח בהם. תורתך שעשועי. אבל פה יש דיוק נמרץ. למה חז"ל דווקא והערב נא הצמידו בסוף תפילה על הילדים גם? ונהיה אנחנו תציין תציין. למה לא אמרו את התפילה על ילדינו, תלמידינו, שבעזרת השם יצאו תלמידינו, זה כל עמלנו בחיים? למה הצמידו את זה דווקא לווהערב נא? אז אני אספר לכם סיפור, וככה יובן הפשט. יש הרבה אנשים שנרדמים בשיעורים. לי זה קורה הרבה, יש לי שיעור צומה ביום שני בערב מוחה. אנשים נרדמים, אף על פי שכתוב בלכות בית כנסת שאדם לא ירדם באמצע התפילה או משהו, יש שם דברים חמורים שאומר הבעיה, אתם... אבל אם נרדמים בסופו של דבר אני שמח, כי אדם נרדם מתוך דברי תורה. ויש עניין לרדם מתוך דברי תורה. מזכירים גם את המגיד שיעור בבית דין של מעלה, הנשמה עולה למעלה תוך כדי השיעור. אונליין, כמו שאומרים. מאיפה הגעת מהשיעור של פלויני, מזכירים אותו גם. כולם שמחים בדבר. מספרים שאחד חזר משיעור דף היום מהביתה, איך שהוא הגיע, שם את הראש, הלך לישון. אשתו אומרת לו, מה אתה עושה? אומר, אני חוזר על השיעור. מצוין. מצוין. אלא מה? בדרך כלל רוב הנרדמים הם ממש, כמו שגם הוא אומרת, חוטפתם שינה. הם לא רוצים. הם מנסים כן לשמוע. בסוף. מה לעשות? היה יהודי בשיעור בירושלים, בית וגן, ספור מתי, היה מגיע לשיעור דף היום, פותח את הגמרא, לא מנסה אפילו שנייה. שם את הראש, נרדם. נגמר השיעור, והוא חום, תורר לחיים, נגמר הולך. טוב, יום המים שלושה זה היה לא נעים, אמרו לו, הציבור, תשמע, אתה לא, 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 מה זה, אולי, שם בבית, כמו אומר אדם, לא נעים לנו פה, יש גם רשרושים באמצע, יש כל מיני זה, זה. אמרתי, תשמעו רבי, אני רוצה להסביר לכם פעם אחת את העניין, ואל תטרידו אותי יותר. מה? טוב, יש לי 12 ילדים בבית, אני צריך להביא להם טרף לבני ביתי. אני קם למניין פועלים בחמש בבוקר, הולך באמצע, מחליף עוד משרה, אני צריך להביא פרנסה, כן, זה בבית. אני מגיע הביתה בשבע, שעה וחצי בערב, גמור עד כלות. המשפחה בטוחה שאני עוד שנייה נופל פה על הזה, ואני... להפתעתם הרבה, אני קצת מתרענן, שותה משהו, אה? קח את הגמרא, אני אומר, אני הולך לשיעור דף היומי. איזה אבא יש לנו. עוד אחרי יום כזה הולך בשמחה לשיעור דף היומי? אומר, אני מגיע, אין לי סיכוי דקה להקשיב. חבל לי אפילו ניסיון. אני נרדם, נגמר העניין. אלא מה? תוך כדי שאני נרדם, אני צובר כוחות מחודשים, אני בא הביתה, אני אומר להם, איזה שיעור היה, פילפלוין. רק שלא ישאלו אותי איזה מסכת. הוא הולך בשמחה, חוזר בשמחה. אמר לי מי שסיפר לי, אומר, תדע לך, כל ילדיו יצאו תלמידי חכמים גדולים. לא על מה הוא למד. איך הגישה לתורה בבית? הולכים בשמחה, יש אהבת תורה בבית, זה מרכז הבית, זה אחרת. אחד לומד בגלל השקט ושם, למה? כי הוא חייב בתלמוד תורה, כל איש בישראל חייב בתלמוד תורה, אז הוא הולך. סליחו לי על זה, הולך לשיעור כמו איזה נפפון חמוץ, לאן אתה הולך? אבל שיעור. חוזר כמו איזה נמרון סחוט, איך היה? בסדר. הייתי אומרים, כל כך סובל, למה גם אנחנו צריכים לסבול? זה לא פגם גנטי, שיסבול לבד. מה את קשורים? אבל האבא הולך מתוך ערבות, מתוך מתיקות, הוא שמח בלימוד. זה מחיה אותו, רוצה להגיד בני ביתו את השיעור, והוא רוצה, הוא עסוק בזה. רואים שזה החיים באמת, שום דבר אחר לא מעניין, לא עבודה כמו זה, זה עושה כי הוא חייב. פה הוא רוצה, רק מי שלומד. הוא מלמד מתוך והערב נע, הוא יכול להתפלל בנייה אנחנו בצאצאינו. אבל מי שהולך רק בגלל השקט ישנו, שלא יתפלל על אף אחד. שהוא בעצמו יזכה את תלמוד תורה בתולו. לכן כל העניין של פורים זה לקבל תורה בשמחה ובאהבה ובחדוות הדשמדתה. ונזכה בעזרת השם מתוך הערבות של התורה, שאנחנו צאינו כולנו יודעי ולומדי תורתך לשמה.